ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עכשיו מלאק פרשה מיוחדת מאוד בעצם. בסמרה היא נקראת פרשת בלעם, שכתב ספרו פרשת בלעם. פרשה מיוחדת, תופעה מיוחדת של נביא אומות העולם. היא מופיעה בספר במדבר, בתוך התהליך הזה המיוחד שהרב צבי יהודה מלמד אותנו, של הדרך שבונה את עם ישראל. ושוב פעם הוא חזר על היסוד הזה, לא נעשה את זה, רק כמה שורות. יש לזכור בהתחלה שבמדבר הוא ספר הדרך. זה נמד את זה עשרות פעמים וזה ייכנס לנו לראש, ספר הדרך. הוא חלק מיוחד של דבר השם המגיע אלינו ביותנו בדרך. אבל תראו את זה בסגנון המיוחד שלו, שדבר השם מתגלה אלינו בפרשיות השבוע, והוא מדריך אותנו בחיים. ומה עבור את המיוחד שלו? בחיים הלאומיים. בחיים של עם ישראל שחוזר אל הארץ. בדרך יש צרות וסכנות נוראות ואיומות, מוכרחים לעבור את הדרך הזאת ממצרים לירושלים, כיוון שעוד לא נתקלנו בזה אף פעם. לכן רציתי לראות את זה, אני אמרתי לכם את זה בעל פה, אבל לא יצאנו לראות את זה. הרב ציודה אומר, דרך ממצרים לירושלים חייבת לעבור דרך המדבר. קהל גדול של 60 ריבון נשים, גם נשים וטף, וקהל גדול בחמות ובאיכות, מוכרח לעבור את המדבר שנמצא בין מצרים לירושלים, ואין זה דבר פשוט כל כך. פה מתחיל לחזור ולסדר את העניין של הסדר הזה. אבל התהליך של יצירת עם ישראל עובר בהכרח דרך הדרך, דרך אותו סדר של עבודת השם שהרב צבי יהודה קורא לו דרך. הוא קורא כותרת למעלה שעשה הרב אבינר, זה הסדר האלוהי של הדרך. זאת אומרת, הדרך שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו היא עם הנהגה האלוקית שמעבירה אותנו בכמה וכמה פרשיות ונושאים, שכל אחד מהם הוא מלמד אותנו בעצם את דבר בפני עצמו. פה נקצר, נעבור לשלוש, אולי נקרא את סוף שתיים, אבל זה עוד לא הכל. צריך לזכור שהדרך הזו אינה טיול לשמו, אלא היא הדרך ממצרים לירושלים שמוכרחים לעבור אותה כדי להגיע למחוז חפצאים. לכן מתחילים עכשיו ברורים כלפי חוץ והתנגשויות עם גויים. הנה עוד מדרגה שעוד לא ראינו אותה. זאת אומרת, בדרך הזו של יצירת עם ישראל בארץ ישראל, ממצרים לירושלים, יש פרשיות פרטיות, פרשיות כלליות, שמבארות לנו את העניין של עם ישראל ואת ה... סליחה, בבנייה שלו. אבל כאן יש מימד נוסף, בירורים לא רק בתוך עצמנו כמו הפרשיות אחרות, למשל קורח זה בירור עצמי של המעמדות בתוך עם ישראל, אלא בירורים כלפי חוץ, דיינו יחס ישראל ועמים והתנגשויות עם גויים. פרשת חוקת נפגשים עם מלחמת סיחון ואוג בבאר ירדן. חוקת ובלק הם זוג פרשיות של בירור חשבונות כלפי הגויים. פרשת חוקת נעשה בירור צבאי, פרשת בלק בירור עמוק ביותר של ענייננו. זה דבר ממש מוזר ומעניין, ובלעם הוא נביא אומות העולם, והוא נבחר על ידי השגחה האלוקית לתת נבואות כל כך גדולות לעם ישראל. הלך כוכב מיעקב, נבואות העתיד, משיח, מגיעים נבואות כאלה, ודאי שזה דבר עמוק מאוד, שזה לא, לא דבר הוא. דבר שני, איזה מין נביא הוא? בן אדם מושחת, שהוא בעל בהמתו, הרב צבי יהודה יגיד בהמשך, אבל הוא היה איש גדול. איזה מין נביא זה של אומות העולם, שמקבל את הכוח הנבואי, היה מקבל את השליחות הזו לברר את המקום של עם ישראל. הדרשות שלו כל כך חשובות. אנחנו ביסודי למדנו אותם בעל פה, וסתם מאוד נשאר משהו, בטח גם אתם. כל כך נבואות חשובות מגיעות דווקא מבלעם הזה. האישיות העיקרית של פרשת בלק היא בלעם. פרשה הזו נקראת פרשת בלעם, כך אומרת הגמרא בבא בתרא. בבא בתרא יש סידור. מי כתב את ספר שמואל, מי כתב את זה? עכשיו כתוב, משה כתב ספרו, היינו התורה, ומורה מוסיפה, משה כתב ספרו, פרשת בלעם, דילקתי כמה שורות. אז זה פרשת בלעם, שואלה הרצויבה. הרי התורה כוללת פרשת בלק, אז מה זה כתב משה רבינו את ספרו, ספר התורה ואת פרשת בלעם? נצטרך פה לתרד איזשהו תירוץ. זאת אומרת, הרצויבה, אצל הראשונים קיימים שני סגנונות עבור דברי חז"ל אלו. מי שכתוב שפרשת בלעם אינה ספר מיוחד אלא חלק מן התורה, ואם זה עניין מיוחד ולכן יש מקום להבדילו משאר התורה, לתת לה מעמד. יש פה ציטוט למטה בשם השלה. להסביר את העניין הזה, זאת אומרת, לפי הגישה הראשונה הגמרא בבבא בתרא מבליטה את העניין של פרשת בלעם כאיזושהי פרשה מיוחדת בתוך התורה, עד כדי כך שלמרות שזה חלק מן התורה, התורה אומר הגמרא, חז"ל אמרו שרבינו כתב ספרו בפרשת בלעם, יש לה מעמד מיוחד. אחרים כתבו, מלבד מה שנמצא אצלנו בחומש, היה עוד ספר אחד מיוחד במינו על פרשת בלעם. היה כתוב בראשונים, הרינר הביא למטה זה ריטבה, זה ממש מעניין. כל פנים, עניין פרשה הזו של התורה אינו חשוב כלל. אז חז"ל הרי צורך להודיע, איך שלא נסביר, אני מסביר שזה חלק מן התורה, כי זה מעמד מיוחד, זה חוץ מן התורה. משה רבינו כותב את זה באופן מיוחד, הוא לא כתב דברים אחרים. אני רואה שיש פה איזשהו לימוד חשוב לעניין הזה. זו פרשה מיוחדת, בדומה לוואי בן סוהרון, גם שם זה מעמד, פרשה מעמד מיוחד, זה ספר בפני עצמו. עכשיו הוא מתחיל לדבר על בלעם, עמיק בעניין הזה. חייבי להתחיל מפה, איזה מין בריאה היה בלעם? מי זה הנביא הזה? רש"י אומר, למה היה נביא לאומות העולם? לא יאמרו, אילו היה לנו נביא, היה מחזיר אותם, היה נתן להם נביא. מה הוא עשה? אפשר לעמוד על כך מתוך המקורות האמיתיים שלנו, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התבוננות במקרא מראה שהוא היה אדם גדול וענק. וישא משלו ויאמר, הופיע כמשורר בסגנון נחמד ומליצי, בעל מעוף גדול. שירתו כוללת דברים עליונים וענקיים. תוכנה הוא הסתכלות של חזון. נבואת בלעם זה איזשהו מפת רחוק טווח. יותר הוא הולך למקומו, אלך ויגיד אליך את אשר יהיה לעמך באחרית הימים. הוא נותן את היחס בין הגויים וישראל באחרית הימים. יש לו מבט, חזון. איפה זה בא לידי ביטוי? הפרשה באישיות שלו. נום בלעם, נו, תגידו, נום בלעם בנו, מה נשאר מהיסודי? ואור נום הגבר שתו מים. אז חז"ל אמרו, מה שחמרו מה זה שתו מים? הוא אומר, על מה נסמת עינו של אותו רשע? והם אמרו, בעצם לא הבין את עניין הקדושה בישראל. חז"ל אמרו, כי הוא אומר בעצם, מי מנה עפר יעקב? הוא מנה רוב הישראל. אומרים חז"ל שקדוש ברוך הוא מונה רביעיותיהם של ישראל. קדוש ברוך הוא מסתכל, מחכה, מידיעה של הצדיקים, מתי יוולדו הצדיקים? אז בעולם שלא מבין את עניין הקדושה בישראל. הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא כל כך עליון וקדוש, הוא מסתכל. על זה אומרים חז"ל נשמת עינו של אותו רשע. ואז באמת יש פה איזה, לפי הגישה הזו, יש פה איזה עין סתומה, עין שלא מסוגלת לראות ראייה של קדושה. אבל הרב צבי יהודה הלך כאילו להפוך. שתום העין, אין פירושו סתום העין, אלא פתוח העין כמו שנדבר בעבודה זרה. יש כיוון נוסף, לפי הגמרא בעבודה זרה, שהכוונה היא שזה לשון פתוח. למטה, הנה רביעית, רש"י שם, עין פתוחה תשפי חז. אז מה זאת אומרת? עין פתוחה. זאת אומרת שיש לו מבט רחוק. זה חלק מהמהות שלו, הוא מילה בלו בעון, הוא מגבר שתום העין. אם על הצד שנסביר שתום העין, כמו שהסברנו, אז זה חיסרון. על הצד הזה זה מדרגה, אומר רב צבי יהודה. יש לו ראייה, עין פקוחה. הוא מתבונן בגדלות ובמעוף על עולם ומלואו ועל ההיסטוריה כולו. כולה. מעניין איזה מבט נותן הרב צבי יהודה. המהר"ל מזכיר כמה פעמים בדברי קודשו שהראשים הגדולים הם אנשים גדולים. לפעמים, הרב צבי יהודה מדבר על אותו האיש הרבה, לפעמים קורא הדורות מראש, ריבונו של עולם, מפגיש אותנו בהיסטוריה מענקים כאלה כמו בלעם, שהוא היה אדם ענק שתופס מקום בעולם התרבותי שזמנו בהבלטה גדולה. ולכן רואים שהוא מריץ אליו שליחים, פטורה, רש"י אומר, כשולחני הזה, פטורה משון, שולחן, פטורה. כולם באים אליו, כמו שולחני, שכולם צריכים את המעות שלו לפעול, מה שנקרא בימינו צ'יינג'ר. אז כולם צריכים להתעסק עם הצ'יינג'ר, צריכים במטבעות בשביל לנסוע, לקנות, לעשות. אך גם, מילם הזה הוא מספק לכל המרחבים. בעצם הרב צבי יהודה, אדם גדול, אדם גדול. התורה שבעל פה מתברר יותר כוחו המיוחד של מילם. לא קם נביא עוד בישראל כמשה. להקים איזה חז"ל כולנו יודעים, בישראל לא קם, אבל לאומות העולם קם ומענו בלעם. זאת אומרת, מה שמשה בקדושה, בלעם בטומאה, זה בעצם המשמעות של הדברים. הוא מקביל למשה רבנו בסיטרא דסמלה.
הוא היה כמו או שהיה יותר ממשה?
לא.
כמו.
כמו, ככה, מה שאתה קרה?
אם בלעם היה מתוקן,
מה?
אם
בלעם
היה מתוקן
במדרגה
של משה
רבנו? ככה משמע. זה מה שביקור. אבל בישראל, לא קם בישראל כמשה, עוד נביא מביא תמונתו.
התנאים לנבואה בגויים הם שונים מבישראל? כי בישראל בשביל נביא צריך להיות בדרגה גם דתית וגם תורנית.
אין נבואה בגויים. יש שאלה, הכוזרי אומר, מעיד, הכוזרי אומר, יש ויכוח בין הכוזרי לבין תנא דבליהו. הכוזרי אומר שהנבואה לא, אני מנסה להיזכר בלשון שלו, ושבו לא ישווה אלינו. הכוזרי אומר, נכון? שבו לא ישווה אלינו, לא יכול להיות נבואה אצל הגויים.
לא.
זה בלעם חריג. תנא דבליהו כותב, מעיד אני עליי, שמיים וארץ, בין איש ואישה, בין עבד בין שפחה. כל מי שמכין את עצמו יכול לקבל נבואה. אבל פשוט אין נבואה. ככה תופסים שהנבואה זה לגויים. פה זה היה מתנה, נבואת מתנה. ירמיהו, ירמיהו, דברים הנציב, בתחילת המלבים, בתחילת ירמיהו, מבאר את העניין שכאילו מי מקבל נבואה? אני אומר לשאלה שלך בישראל. כתוב שם, בצרם מצורך בפרט אין ידעתיך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, פרק א' ירמיהו. מסביר המלבין שהנבואה בעצם זה, היא באה לידי שני דברים. אחד, שזה בעצם בחירה אלוקית מראש. טרם מצורך בבטן ידעתיך. אתה נבחרת להיות נביא. דבר שני, שהרמב"ם כותב שהנביא צריך לעשות עבודה גדולה כדי להיות ראוי לנבואה. אבל זה גם מתנה משמיים. אצל בלעם, לא תנא משמיים.
זה גם לא כמו התנא דבליהו.
השוואה הזו למשה רבינו יוכרע מספק ללמדנו מי הוא בלעם, נביא. בחומש בדברים כתוב השופטים נביא ירקים לחיים ומקרב אחרים כמוך, לא ממש כמוך, אלא שאתה נביא ויהיה כמו נביא. ממש מכאן, ממש מכאן שהוא כן היה במדרגה בצד הסדר בשמאלה כמו משה. נביא מייקים להם, אני מדבר על ישראל, מקרב אחיהם כמוך. אז זה אמרו, לא כמוך ממש, אלא כמו שאתה נביא, גם אחרים יהיו נביאים, אבל לא מדרגה שלך. חז"ל אומרים, כל הנביאים מתנבאים בזה. משה רבינו מתנבא בקו, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא. משה רבינו, רואה, אומרים חז"ל, באספקלריה מהירה, אין לו מחסומים. הוא רואה את האלוקות, את הגילויים האלוקיים הכלליים בצורה ישירה. אבל הנביאים אחרים לא רואים דרך אספקלריה מהירה, לא רואים את זה בצורה שקופה, בצורה ברורה, כראייה, כמסר האלוקי שמגיע. אבל בבילה משמע שיש לו מדרגה הזאת הגדולה באופן מיוחד. בשם שיש אמונה בתורה מן השמיים, כך יש אמונה בנבואה מן השמיים, כפי שאמר בדברי הקודש של הרמב"ם, מיסודי הדעת לידע שהאל מנבא את בני אדם. אנו מאמינים שריבונו של עולם לא עזב את הארץ. דהיינו, זה בא להפוק עם התפיסה שרבן עזרא מביא במתן תורה. רבן עזרא מביא שתפיסת אנשי מצרים, יש לו טענה חזקה לעם ישראל, השפיע רואה שעם ישראל הזה מצרים, התפיסה התרבותית, תורנית נקרא לזה, רוחנית של מצרים, השפיעה גם על ישראל. והיו אנשים בו אמר אבן עזרא, כתוב, האמינו בשם ומשה עבדו. כאילו עכשיו האמינו. היו אנשים שאמרו שלא ייתכן שהאלוקים ידבר את האדם. לא ייתכן חיבור בין האינסופי לסופי. כך אומר אבן עזרא. הרמב"ן חולק עליו מכל וכל. אבל אבן עזרא... ראשון, שאומר ככה, אומר, כי מצרים אמרו, לא ייתכן חיבור כזה. הנבואה מעידה בדיוק על הנקודה הזאת, שריבונו של עולם, שהוא כל יכול, שהוא מתחבר אל האדם, הוא רצה שיהיה קשר, זה מה שהרמב"ם כותב, ישנו קשר ממקור העולם ממרומם מרומים, מיסודי הדעת, הרמב"ם כותב, לידע שהם מנבא בני אדם, זה יסודי הדעת. מה יסודי הדעת? הרמב"ן, בסוף פרשת בו שמדבר על עיקרי האמונה, נבואה מן השמיים. מה? להפוך עם אבן עזרא, שהקדוש ברוך הוא מתייחס לבני האדם. הקדוש ברוך הוא יש לו קשר ממקור העולם וממרומי המרומים אל הארץ, אל האדם. ותישא מרוח, הרוח מרימה אותי. האדם יכול להתרומם למדרגה רוחנית. יש מציאות של השראת רוח השם באדם. יותר מזה אומר רב זבידה, בארץ ישראל היו ישיבות של נביאים, אקדמיות של נביאים, בני הנביאים. רבי מגילה אומרת, זוכרים נכון? מדף הימים מתחיל עוד פעם. עמדו לישראל נביאים כפליים כי יוצא מצרים. בני הנביאים, שאול אומר, בני הנביאים, בני הנביאים. משמע שהייתה נבואה על חבורות, נבואה הייתה נמצאת בישראל. ופתאום פה יש נבואה גם אצל הגויים. הרב צבי יהודה תופס טרמפ על הנקודה הזאת פה עכשיו. בדברי הקודש של המהר"ל בספר נצח ישראל, פרק י"א, וזה פרק חובה כידוע, מבואר ביותר עניין קדושת ישראל. זה הפרק שחייבים ללמוד, גם שדול למען נצח ישראל, שור לפניך חננה. פרק י"א בנצח ישראל צריכים לעבור עליו, מאוד יסודי. באמת העניין של קדושת ישראל הוא גם נכתב להפוך כמהנצרות בעצם, בעומק, מראה לא אומר את זה. זה נקודת אחת הנקודות העמוקות בתוך הדברים שלו. תמציא דבריו היא שהעניין המיוחד שלנו, הקדושה הכלל ישראלית, הציבורית, הלאומית, כל אורות מלא בנקודה הזאת, להודיע, חסידים ואנשי קודש, יש בכל העמים, אבל שיש עם שלם, אומר הרב באורות, כמה וכמה פעמים, שזה עניין המיוחד את ישראל, המיוחד את ישראל, ופורות השיכולות הגדולים. אז רוצים לדפור בלשונו, יחידים, צדיקים וחסידים, יכולים למצוא גם בקרב אומות עולם, יכולים להיות גויים נעלים במוסריות. אני זוכר שאני מדבר על זה הרבה, שיכולים להיות, הרי הרמב"ם אומר, שחסידי אומות עולם יש להם חלק לעולם הבא. יש אנשים בישראל בעולם, בגויים, שהם אנשי המעלה. חוזר לי דבר נפלא מאוד, כתוב מראה בשבת אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה,
זו
המתן, אתה רואה שאתה יודע, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. השאל הרב צבי יהודה, מה, להר סיני, טוב, לפי המדרש אז העמים לא נמצאו מתאימים, אבל לא היו יחידים שמתאימים לקבל את התורה? אף גוי לא היה מתאים לקבל את התורה? רק ישראל שלנו עליו, זה היה פסקה זו המתה? מה הרב צבי יהודה? עוד גדול. מי הם הגרים שמתווספים לישראל במהלך הדורות? אותם אלה שבמעמד הר סיני היו ראויים לקבלת תורה. אבל למה הם לא קיבלו תורה? משום שמעמד הר סיני היה מתן תורה כלל ישראלי, ולכן
אפשר לשאול
תמיד. אותי לימדו שיהודי לא שואל למה, אתה למה, אנחנו לא יכולים להבין למה הם לא ישראלים. כתוב ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפים, אומר הארי הקדוש. הארי הקדוש אומר שזה, הוא מדבר על אולי רבי עקיבא, אחרי לאונקלוס. כל פנים, אלו נשמות הגרים, הם בתוך הפה של עשיו. ודווקא מה?
נשמות של הגרל זה, של דווקא פרשת
טוב, הייתה שואל למה, אני לא יודע, אבל יש נשמות גדולות שמקופלות בתוך הגויים. אבל הרב ציודה, בעצם היו רואים לו מתן תורה. אבל כיוון שהעולם לא נמצא, כיוון שמתן תורה היה לכלל ישראל, והיחידים לא היו, אלה שהיו בומות העולם, לא היו שכים מתן תורה. אז מי שנמצא רואה, נשמה הזו במהלך הדורות מצטרפת לעם ישראל. פשוט נפלא. יחידים צדיקים וחסידים יכולים להימצא גם בקרב אומות העולם. יכולים להיות גויים נעלים במוסריות. ייתכן אפילו מצב של השראת קודש על יחידי קודשים, יחידים, עד כדי נבואה ורוח הקודש. זה לא פשוט, כבר אמרנו קודם, אבל תראו, אני לא ראיתי זה מקודם, אבל הנה מה שאמרתי כתוב פה ב-36. מעיד אני עליי שמיים וארץ, בין ישראל, בין נוכרי, בין עבד, בין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה כך הוא הקודש הוראה, לפתן עד וניהו פרק.
הרמב"ם אומר
אבל
שיש כמה דרגות של
רוח
הקודש.
או, זהו, כמו שבאתי להסביר, יפה. אבל אפשר לומר שזה יכול להיות מדרגות. אין להם נבואה במדרגה הגדולה היא כלל ישראלי. זה מה שאומר פה למטה. רוח הקודש, יש בכמה מובנים המדרגות. יש שגם בנוכרי, לפי מעשיו, שרת רוח הקודש מלמטה למעלה. רוח הקודש שלנו היא מלמעלה למטה, שכנתי בתוכם. וגוי, יכול להיות שגוי עושה עבודה רוחנית, הוא מתוקן, הוא כמו שרמב"ם אמר, מכשיר את עצמו, ולכן הוא מגיע מלמטה למדרגה העליונה. איפה הציטוט הזה? מאיגרת רבינו. מי זה איגרת רבינו? הרב צבי יהודה. איך הוא כתב? שהגדרה מעניינת.
יש לו ספר של איגרות?
סליחה?
יש לו ספר
של... יש לו ספר של איגרות? לא. אולי יצא? אני לא זוכר. יכול להיות. מי יש מכתב מאלה? בשיעור א', המשל שלה אמר לי, תכתוב, תוציא מהרב, תוציא מהרב. זה כמה שאלות מפוצצות. או עליי? טוב, נחזור ליד שלנו, אנחנו נכנסים לנושא. אז הוא אומר, ככה, ייתכן לפעמים מצב של השראת קודש רק כדי נבואה ברוך הקודש, זה כבר אמרנו סוגיה לא פשוטה, אבל כל זה מופיע באופן אישי פרטי, זאת הנקודה. לעומת זאת אצלנו הציבור כולו עליון ושייך להשראת שכינה, וכשיש פרט שהוא מגיע לנבואה זה מתוך עצם העניין הזה שהקדושה והנבואה היא עניין כללי ישראלי, מתוך השראת שכינה כלל ישראלית. נביא יקים להם מקרב אחיכם כמוך, אחיכם כמוך. זה שונה לחלוטין. האדם זוכה לנבואה בישראל משום שהוא חלק מעם ישראל, הוא עשה את העבודה הזאת. אבל זה נובע מקדושת הכלל. מהי נבואה? מצב שבו אדם מגיע לפגישה והזדמנות עם תוכן אלוהי רוחני שמעל עולמים. נשמע מרומים. בפרשת שופטים הופיעה הגדרה את הנבואה. נתתי דברי בפיו ודיבר כל אשר השלחתי. נביא הוא דברן אלוהי, אורטור, לא יודע מה זה. כך גם לפי המושג הפילולוגי. נביא הוא מלשון בורא ניב שפתיים. נביא, לשון ניב, תוכן אלוהי מסוים נכנס לתוכו, חודר בו, ממלא אותו, עד כדי כך שהוא נתחב לבטא אותו במילים, כמו שאומר ירמיהו, שהנבואה באה לו בכוח. ירמיהו אומר כאילו, כך מסבירים שם ברמיהו שם, שכאילו אנוס לנבואה. אבל הגדרה היסודית היא, נתתי דבריי בפיו ודיבר. את זה בילם, וגם לא זוכרים להביא את זה, או שלא, את זה בילם כתוב שהשם נתן חכה בפיו. זוכרים את הביטוי הזה? כאילו השם מוביל אותו בעצם. בעצם בלעם היה צריך לברך את ישראל מתוך המקום הזה הגוי שהוא נמצא בו. זה היה העניין הזה המיוחד של בלעם. הברכה תבוא במקום לא מוגן, במקום של תומה. עכשיו שם הקדוש ברוך הוא את הברכה בפיו. כמובן זה לא סתם, שלא ישלטו המקטרגים וכל מיני דברים כאלה. קיצור, מה הוא בא לומר? הוא בא לומר מה זה הנבואה בישראל. מה הוא רוצה להראות עכשיו? שבלעם הוא משהו מיוחד. וזה התחלנו, נכון? רגע, מה זה נבואה? הנבואה, לא יודע מה זה נבואה, נבואה, זה יחידים. מאז הנבואה מכלל ישראל, מתוך הכלל היחיד מקבל את הנבואה. אז מה זה אצל בלעם? משהו אחר. אמנם אצל בלעם אנו מוצאים הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו הדבר, עד כדי כך הקדוש ברוך הוא שם את המילים בפה שלו, כמו שאמרנו מקודם, פרשת שופטים. ונתתי דבריי בפיו ודיבר. וגם פה. בישראל, מדייקים חז"ל, לא קם כמשה. אבל באומות העולם קם. זאת אומרת, מדרגה עצומה של בלעם. כישרון מיוחד, גאונות מיוחדת. וצריך להבין, תראי, תחליטו של הרב צבי יהודה עכשיו. זו גאונות גדולה ברשעות. בלעם הוא אישיות רוחנית גאונית לרע. היה כישרון אדיר להרעיה. זוהי המהות של בלעם. מצד אחד ענק, רחמים הם להרעיה. מצד שני, אותה גדלות וגאונות שלו, היא באה לידי ביטוי ברשעות שלו. גאונות ברשעות. יש פה תהליך שהוא מסביר את הדבר של בלעם. נכון לגלוג, אף אחד לא יכולים להספיק איזשהו רעיון. פרשת אבות מוגדרת אישיותו של בלעם כניגוד לזו של אברהם אבינו. כל מי שיש לו שלושה דברים הללו, כולם יודעים את המידה של אברהם אבינו. מידה ראשונה, יין טובה, יין יפה, סימפתיה, ישראל, רחמני ורחמני שנים. וחזנים מידות, הם מאוד סימפתיה ומאהבה של מעלת נפשו אברהם אבינו. כי דעתי למען אשר יצווה, זה עובר, אוהב את המקום, איתך כואב את הבריות, אחרות הגדול של הרב צבי יהודה. איך מתקנים את העולם, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, לא כדי לקרבה לתורה. ואתה זה פעם אביתר. צריך להשלים. הרב צבי יהודה חוזר על הדבר הזה הרבה פעמים. אוהב את הבריות, לקרבה לתורה. מה העולם חושב? אוהב את הבריות? כדי לקרבן לתורה, נכון? מישהו בא, מתלבשים עליו, רוצים להחזיר אותו בתשובה. אתה יודע, אומר, לא ככה. טוב, כאן משהו אחר. אוהב את הבריות, ומתוך שהוא אוהב את הבריות, אז הוא מקרבן לתורה. זה הסדר. דווקא אהבת הבריות מביאה אותה מידי אהבת התורה. רק אני אעשה מידות אלו, רק בזכות טבע זה של אהבה שנמשך אלינו מאברהם אבינו, יכולים ומוכשרים להגיע ללמדנות, לדעת בתורה, ועל ידי לימוד התורה מתגלות, מתגדלות, מידות אלו יותר ויותר. תלמיד חכם צריך לקדש את השם על ידי אהבת הבריות גדולה מזו, מופיעה אצל כל אדם. כל פנים נאמר באופן ברור ומכולה וחריף מאוד. כל מי שיש בשלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה. זה עין טובה, לראות טוב. לכן אנו מוצאים בחז"ל שמלחמת על הבריות שייך לזרעו של אברהם אבינו. לעומת זאת, מי שאינו מלחמת על הבריות צריך בבדיקה אם הוא מזרעו של אברהם אבינו. מרחם על הבריות. אברהם אבינו היה איש חסד. חסד השם הוא לפי ערך הגאונות והגדלות שלו. אברהם אבינו גדול בענקים, איש חסד ענק. התאהבותו בבריות, כל תוקף מגיע על כדי מסירות נפש למען הבריות. אותו, הוא הולך ומראה עכשיו את המידות של אברהם אבינו, לא של תמידיו. ובזה אנחנו נוותר ונקצר, אומרים שדיברנו עליהם. איך אברהם אבינו עומד על, למען הצלת אנשי סדום? אנחנו מתעקש על ריבונו של עולם. ביטוי ענק ונורא, רעים וחטאים של עין יפה לכל בריאות. הזכרנו שהמידות הטובות של התלמידי חכמים, אני מדלג קצת, צריכות להיות יותר גדולות מאשר הצער של בני אדם. ככה אהבת הבריאות של תלמיד חכם צריכה להיות יותר גדולה. הכל אצל תלמיד חכם צריכה יותר בגדול. הנדרש מאיתנו אהבת בריאות יותר גדולה. הרבה הגדולה שהתגלתה עכשיו, איך הפרשה הזאת, זה ממש מיוחד. הרי אומר שאדם בא להתפלל, ודברו על זה הרבה השבוע, אני חושב שם. אפילו באיזה הלוויה. האדם שבא להתפלל, צריך להגיד, הרי לי מקבל עליי מצוות, ואהבת לך כמוך. אלה כאן באברהם אבינו, דיברנו על זה בשעתו הרבה. אולי זה לא בסדר. באותה משנה פרקי אבות בשבע, אנו מוצאים את הניגוד, הקונטרס, לעין הטובה של אברהם אבינו. שלימד אותנו פה עכשיו. כל מי שאני קודם שלושה דברים הללו, תלמידיו של בלעם, הרשע, עין רעה. עין רעה הוא ביטוי של גדלות ברוע שבנפש. לעומת הנקיותו של אברהם אבינו באהבת הבריאות, מפגשים בנקיותו של בלעם. ברע! איזה רוע יש את בלעם? רש"י בפרשה, יותר גרוע מבלק. רש"י מדייק, נכון? הוא אומר, נסתפק בזה, בלעם אומר, לא, לגמרי. הוא שם, לך הרעלי יעקב.
איך זה יכול להיות? היה לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. הוא ידע מה הגודל של הקדוש ברוך
הוא. זה הרב ציודר רוצה לעמוד על זה. גאונות ברוע. איך זה יכול להיות? רוע. לבלעם הייתה גאונות אדירה עד כדי קבלת התקפה שמימית. שנתתי דבריי בפי.
אז אולי הנביא הוא היה חכם.
מה?
אז אולי הנביא הוא היה חכם.
היה נביא. מה זה נביא? נביא זה מתרגם. נביא מקבל. זה כמו איזה מכשיר טרנספורמטור. הוא מקבל את הנבואה מריבונו של עולם לדברים ומעביר אותם.
ונביא זה לא סתם בן אדם, זה לא כל אחד יכול להיות נביא.
זה בדיוק החידוש של הרב צבי יהודה שלומדים היום.
אז איך הוא יכול להיות רשע ולשנוא את העם שהשם בחר בו?
זה בדיוק העניין של הקושה הזאת, זה בדיוק החידוש של הרב צבי יהודה. הוא רשע, גאונות של רשע. קיבלת נבואה. נתנו נבואה כבר לגויים. והוא מנצל אותה בצורה, להשתמש בצורה כזו רעה. אברהם אבינו הוא כוח אדיר של ברכה, עמוד הברכה בעולם. שפע ברכה וכו' וכו' וכו'. מתוך הקשר הזה מחיה את כולם, ממשיכים שפע לעולם. לעומת גאונותו של אברהם בחסד, גאונותו של בלעם היא גאונות קוסמולוגית ברע ובקללה. אומר, אומר. אברהם אבינו גדול בחסד, הוא נלחם על אנשי סדום. לא קם בישראל כמשה עוד מעט באומות העולם, קם הצד השני, זה האופוסייט. זה הפיכות לגמרי. אברהם אבינו עמוד החסד. ובלעם עמוד הרע.
זה
יכול להביא. זה מה שאומר שאלה נתן לו. אבל זה היה בבחירה שהוא היה רע. זה שייך לבחירה החופשית.
אתה אמור להיות טוב כדי שיהיה נביא?
מי בישראל אמור להיות טוב? אם הוא לא יקבל נבואה. אם הוא לא יהיה טוב אז גם הוא יכול להיענש גם.
ונביא באומות העולם אין לו חוקים?
זה בדיוק העניין, נתנו אחד מתנה. ומה הוא עושה איתה? מה הוא עושה
עם מתנה? יש חסידי אומות העולם, שייתן מישהו חסיד אומות העולם.
והם לא הנביאים דווקא. הנבואה ניתנה
דווקא
לבלעם. לבילה, מה הוא עושה עם הדבר הזה? הרוע. היה מצביג, לא נגיד השם שלו, היה מנהיג גדול מאוד. בני 70 שנה, בגרמניה. כוחות אדירים שנתן לו ריבונו של עולם. מה הוא עושה עם הכוחות האלה? רוע, 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 רוע. זה בדיוק החידוש של הרב צבי יהודה. גאונות של בלעם. גאונות של בלעם. זה המיוחד, אם נחזור גם, עצרנו באמצע המהלך שלו. גאונותו של בלעם היא גאונות קוסמולוגית ברע ובקללה, צריך לדעת יש תיאור נורא מזעזע של כוחו. הייתה לו גאונות של אחיזה במציאות הרע בעולם. רם אבינו היה דבק בתור, ואותו בלעם יצא, ידע למצוא את הקשר הרע במקור הנהגת העולם. מה יקוב לא כבועל ומה יזור לא זה עם השם? זה בהפטרה. בלעם הרשע יודע דעת עליון. צריך את ברכות, נגיד ברכות. מה יקוב לא כבועל? מה יזור לא זה עם השם? אומרים חז"ל, אז ברוך הוא עשה חסד באותם ימים שלא היה דין בעולם. כי אם היה דין בעולם, אז היה כוחו מתגבר. היה מידה כיתרוג על עם ישראל, היה דין בעולם, היה כיתרוג על עם ישראל. מהדברים שלו. חסד עשה השם, אמרה ברכות אומרת שכעס האלוקי בעולם, היינו הופעת מידת הדין בעולם, בזמן קצר. באותם שנים לא היה בכלל רגע כזה. שואת הגמרא, וכמה הזמן הזה? מה? רגע כמי אמרה. שואת תוספות, מה המקום יכל כבר להגיד ברגע אחר? מה אומר תוספות? מה? שני תירוצים זה תוספות. תירוץ ראשון, יכל להגיד מילה אחת, קלם. וזה מה שרואים ברש"י, כל פנים, שמסביר את הפרשה. עוד פשוט פרשה עם רש"י. שבילעם, לפחות עם רש"י, שבילעם יש לו רוע כזה. הוא הולך עוד יותר מבלש ששולח אליו. רש"י מראה את זה לכמה מקומות. את הרוע הזה. הרוע עצום. מקביל למשה רבינו. מקביל לאברהם שדבק בטוב. בילעם זה רוע סיסטמטי. בשיטה. זה באמת קשה להבין. הוא ממשיך להסביר את העניין הזה רב צבי. אמרתי לכם שפה זה הוורד שלו. עוד כמה דקות. אנחנו נבין יותר בעזרת השם. המקור האלוהי של העולם הוא כולו טוב. מה אתה אומר?
מה זה משנה? למה
אתה
שקורא
לצליח
לבטל את הרגע? בסופו של דבר בילעם לא אמר בכלל את מה שהוא רצה להגיד.
לא הבנתי.
הרי, קדוש ברוך הוא אמר שהוא ביטל את הרגע, פינקש, בילעם לא יוכל לחמל אותו רגע ולקט רגע לישראל. אבל בסופו של דבר בשביל מה? הרי, הקדוש ברוך הוא בראש נתן לו להגיד שום דבר. כלומר, גם אם הרגע הזה היה נשאר, ובילעם היה יכול לחמל אותו רגע, האומר מה טוב הוא הולך ליעקב, מה זה משנה? כלומר, היה מחמל אותו רגע, אבל לא היה אומר את מה שהוא רוצה. הרי לשני ניסים נפרדים, לא נס אחד שלא היה הרגע הזה כאן בעולם, נס אחר שהוא רצה להגיד משהו אחר, ואמר משהו אחר. כן, אז למה צריך להם? או שאני מטל את הרגע ויגיד קלם עד מחר, או שאני לא אמטל את הרגע הזה, אבל ושאר אבל יברך. אבל אני צריך גם את זה וגם את זה, לא קצת מיותר.
אולי משהו מכאן. אני אגיד לך רעיון, שהוא יכל לומר. אתה שמע בכי, כשתגמור, אני אגיד לך רעיון, מה שאני אומר, אתה שכח. למה כדי שלא יקהלו את הכהן הגדול שימות, ואז יוכלו לצאת מהר מקלט? עכשיו הגמרא, מה היה זו
שלי לברות? אז כל המסבור הרוב כקלט...
מה?
כקלט חיים לבוא, כלומר אין בזה שום טעם. כאילו, מה...
זאת הגמרא, שכי... שקללה אין בשום טעם. ואת הגמרא, לא. הקללה יש לה מה לחום. למה? משום שהיה להם להתפלל על דורם. כי הכהן באמת, יש מצד שמגיע לו הקללה. יכול להיות שאם בילעם היה לו את האופציה הזו להגיד, אז היה גם תופס. אז הוא אומר, אבל השם שם אותו כחכה בפיו ושמר לו על המילים. השם שם לו כמו חלקה בפיו, ובעצם שולט במילים שלו. הוא שואל טוב, השאלה שלו טובה. משמע מכאן שלמרות הגמרא כאן, למרות הכל, הוא היה יכול להגיד, והיה לזה ילך, כי יש לה מה לחול. כי מה הוא מנסה לעשות כל הזמן? אז הוא אומר, נכון? מנסה להתפס בחטאים של ישראל, ויש את המדבר פנה. משמע שהוא יכל כן לעשות את זה. אז אתה שואל, אבל למה אחי, השם לא נתן לו. מה אכפת למה צריך את המסגר, המנעול הנוסף הזה?
כאילו צד אחד כן, כאילו הצד שלה, של אם הוא נותן להגיד מה שהוא רוצה, אבל לא הרגע של, כאילו אם לא היה קם הרגע הזה, לא אומר כלם, אז הוא מתרץ במסכת מכות. אבל הצד ההפוך, כלומר תשאיר את הרגע הזה, כן, אבל אל תן לומר את זה. כאילו הצד אחד כן, הצד שני עדיין שם.
לא
הבנתי. הרב תראה, כאילו, אני כזה יותר ממשלה כפולה כזאת, כאילו לא צריך גם וגם. או שעשה כך, כאילו, או שלא יהיה רגע, להגיד כלם, אז הרב תראה. כלומר, גם אם אין רגע והוא אומר כלם, אז זה כמו הכהן הגדול, כלומר שזה
יכול... כיוון שיש למה לחול.
כן, אבל הצד ההפוך, כלומר הצד שישאיר את הרגע אבל לא ייתן לומר שום דבר. זה בעצם הצד הזה עדיין נשאר קשה.
אפילו
בלי כל הפרוצדורה,
פשוט
לא
לתת
אותה פרוצדורה.
תשאיר את
הרגע, עד
של את הרגע,
אבל
הוא לא יכול להגיד.
מילה טובה. מילה תשובה. אני מבונן בזה. אמרתי, תשמעו מה הוא מלמד אותנו כאן. המקור האלוהי של העולם הוא כולו טוב. טוב השם לכל, אחרי כי החיים יחסד. רובה דרובה של התגלות האלוהות בעולם היא חסד. עמיחיה. ככה, מה זה עמיחיה? זה ביטוי ביידיש, זה טוב. עמיחיה. זה מחיה מתים. אמרה עבודה זרה מופיע תוכנית, סדר היום, סדר עבודה של ריבונו של עולם. מטפל בכלכלה, מטפל דרי תרבות, משפיע שפע טוב. חיוניות. אם זה ריבונו של עולם, הוא שופט כל הארץ, המלך המשפט. יש צורך במשפט בעולם. זאת אומרת, יש בעולם הזה חסד ודין. ורוב ההנהגה האלוקית בעולם היא חסד. המדינה שמרגיש שאין לו משהו, אילו היה מתבנן בצורה של רחבה, אומר כמה טוב הוא זכר. אי אפשר להגיד לאדם שהוא סובל את זה. אבל מצד האמת, אתם שרב יהודה הייתי אצלו. אמרתי, היום בערב התקשרתי שם. לא חשוב, אז בני שבוע הייתי אצלו. אז אמרו לו, מה הרב רוצה להשאיר? ירדות הטובות אליי. ראייה מיוחדת. מה?
מזכיר
את זה בשיחה שלו. כן, כן, כן. יש צור במשפט בעולם. רובה דרובה של הזמנים מלך יסד. זאת אומרת, באמת ההנהגה האלוקית ברובה היא הנהגה של חסד ורחמים. אבל יש לי איזה משהו של קושי. שהיא רגע באפור. מעט מן המנת של סדר זמנים של הנהגת הדורות וקיום עולם ומלואו מתגלה משהו של זעם מעט מאוד מלואו הכרחי פעם אבינו אינו כולו חסד וקדושה ושאר לחסדו של ראש ברוך הוא לכל שפע הטוב וכל שפע אור בחיוניות גם גדולו של בילה מקוסמולוגית אבל במה היא מתגלה? היא עדה לתפוס את הרגע בו ריבונו של עולם ברוגז רגע זה קטן מאוד אבל בילה מידה לתפוס אותו באמת, יוצא פה, הנה רבי, הנה רבי, זה פה, זה גמרא בברכות, סתם הרווחנו. אחד מחמשת ריבו, בשמונת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה. זאת אומרת, רגע כמאמרה. טוב. אז מה הגאונות שלו אומר? היא ידעה לתפוס את הרגע בו ריבונו של עולם ברוגז. הרגע הזה הוא קטן ובינה מדי לתפוס אותו. זאת הייתה גאונותו. הוא יודע להיאחז באופן קוסמולוגי ברגע הזה מתוך ככה לקנות לו להמשיך ללב בעולם ממקור הקדוש ברוך הוא. זה מצריך גאונות. מילה מין בריאה מיוחדת מעל העולם, מעל כדור הארץ. מעל צמצום במסגרת העולם הזה. היה לו קשר וקונטקט עם מה שמעל מעל עולמים. יוצאת הקוסמולוגיות של מחות כל עולמים. עד כי אין לו חלות נבואה עליו. אתה כל כך יכול להשתלט על כל הרגע, על כי רגע בהפוא המשיך אל עלה בעולם. זאת אומרת, זה בעצם גדלות עצומה של ביעם. גדלות בעצם בשמיים. גדלות בעצם בשמיים. גדלות היכולת הזו לדעת את ההנהגה האלוקית, כמו שנקרא לתפוס את הרגע. גאון ברוע. זה עבור של הרב ציון לבר בעניין של בלעם. זו מגלה הקדוש ברוך הוא חסד אלוקי גדול. בעצם הוא יכל לתפוס את הדבר הזה, גאון ברוע. אז מה למדנו היום? לא קם בישראל כמושיעות ואבומות העולם קם. שיא השיאים של נבואה, גאון אבל ברוע, ברע. הוא יכול לתפוס את הרגע, יכול לעשות רע עצום. גאונות ברע לעומת הגאונות בחסד של אברהם אבינו. לכן המשנה בפרקי אבות אומרת, תלמידיו של בלעם הם כך וכך, תלמידיו של אברהם אבינו הם כך וכך, כי יש כאן הגבלה. ושל בלעם אנחנו מוצאים את הנקודה המיוחדת הגדולה הזאת. ריבונו של עולם בעצם עושה פה חסד גדול. בסיום לא מספיק כבר עולה של עולם בעצם מגיעה לנו התורה שיש מצבים כאלה שם בכלל המודעים אליהם. עכשיו בקצה העולם נמצא בלעם על איזה הר, אף אחד לא רואה אותו בכלל, מי יודע? שני זקנים נמצאים על הר במרחק של 40 קילומטר, הוא מקריב קורבנות, הוא גאונות ברוע, הוא יכול להזיק לעם ישראל, הוא יכול לומר קלם, הוא שני גם התוספות. ריבונו של עולם מגלה לנו בתורה שאילולי זה לא היינו יכולים לדעת הדבר הזה. יאללה, תדעו לכם, יש דברים בעולם נוראים לעם ישראל, ואני שומר עליכם, אני מגן עליכם, אתם בכלל לא יודעים אותם. אם לא שהתורה מגלה, לא היו יודעים, הרי אף אחד לא ראה את זה. רוע עצום שמסכן את הקיום של עם ישראל, אבל החסד האלוקי הוא גובר כדי לקיים את עם ישראל. זה מה שהפרשה הזו מלמדת אותנו, אני חושב, לעניות דעתי. זאת אותנו שיש מצב, יש סכנה עצומה במרחקים שבכלל לא יודעים עליה. אילולי שהתורה גילתה לנו, אילולי שמשה רבינו גילה לנו בתורה, לא היינו יודעים בכלל את זה. עם ישראל לא יודע את זה עד עולם, כי בסוף לא יצא מזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.